עזרת השם ממשיכים דף ת', מאמר של רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, מה יתכסיב עשר תעשר? עשר בשביל שתתעשר. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו פה טיפ להיות עשירים, איך? על ידי נתינת מעשרות. עכשיו הגמרא מביאה סיפור. אנחנו יודעים שהיה לנו שני גיסים מאוד מפורסמים. מי הם? רבי יוחנן וריש לקיש. נכון? רבי יוחנן הוא גם היה שטחן. הוא הביא לריש לקיש את אחותו. והיה להם סיום קצת לא טוב, אנחנו יודעים שריש לקיש מת בסופו של דבר בגלל איזה סיפור עם רבי יוחנן. אז אחר מספרת לנו הגמרא סיפור עדיין בתוך המשפחה הזאת. כרגע דרש לנו רבי יוחנן את הפסוק עשר תעשר בדברים שמה. מה הוא דרש? מה זה הכפילות הזאת? עשר בשביל שתתעשר. בהערת אגב יש פה תוספות נורא נורא ארוך, וננסה לתמצת אותו בארבע מילים. הוא אומר שהיה איזה יהודי שהיה לו שדה, שכל שנה נתנה 1,000 קור, מה זה העשיר של השכונה, והוא הקפיד על מעשרות, מה זה הקפיד? 100%. לקנת פטירתו, אמר אבא לבן, שמע, אתה הולך לרשת שדה, שתשאיר אותך רוטשילד, אבל תקפיד לתת כמוני את המעשרות. אם יש לך 1,000, כמו כל שנה, תן 100 מעשרות. הבן שמר את הצבא כמה תקופה, אבל אחרי זה כבר היה קשה לו, למה? הוא ראה מסעיות שיוצאות ממנו של המעשרות. ה-10% שלו היה כמסעיות, הוא אמר בוא נקצת. שנה אחרת נתן פחות, מה קרה לו אחר כך? קיבל רק 100. במקום 1,000, קיבל רק 100. קיצור, הרעיון של התוספות להראות כמה זה חשוב ורווחי לעשות את המעשרות. אז מה, אז פה יש איזה עניין. הבן הידע מסביר את זה קצת יותר לעומק. נראה לי בסייעתא דשמיא. אלפי פעמים זה כתוב המשפט הזה של אצל הבן יהודה, ונראה לי בסייעתא דשמיא. דמצינו שהרי הקדוש ברוך הוא לא נתן חלק לשבט לוי והכהנים והלוויים, אלא מאיפה יש להם אוכל? מתרומות ומעשרות, ושאר מתנות כהונה שיתנו להם הישראלים. ופירשנו שבזה זוכים ישראל באושר וברכה ביותר. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שלכהנים לוויים יהיה. עכשיו איך יהיה להם? דרך המעשרות. אם הוא ייתן לנו הרבה, אז יהיה גם להם הרבה מעשרות. הרי מאיפה יש להם? מהאחוזים שאנחנו נותנים להם מעשרות. ככל שלישראל יש יותר, ככה הם מקבלים יותר. אז זה העיקרון, זה הגלגל שמפעיל את עשר תעשר. ככל שאתה נותן יותר, אז הקדוש ברוך הוא נותן יותר, הרי זה הכוונה. תקבל הרבה, הכוונה היא שתוכל לתת ללוויים. אז אם אתה נותן הרבה, תקבל הרבה. יש לו עריכות על זה, ואנחנו מקצרים. אולי נקרא פה רק כזה שורה וחצי. ופירשנו שבזה, בתרומות ומעשרות, זוכים ישראל באושר וברכה ביותר. שאם יהיה להם בצמצום, לא תהיה פרנסת כהנים ולוויים מתרומות ומעשרות בהרווחה. לכך הקדוש ברוך הוא ייתן להם ברכה ביותר לישראלים, כדי שאז חלק הכהנים ולוויים מתרומות ומעשרות, גם כן יהיה מרובה ברווח. ולכן אמר הכתוב עשר תעשר, רצה לומר, תוציא מעשר שבו תעשיר לכהנים ולוויים, ואם כן ממילא גם אתה תתעשר. דרך תעשיר, איך תעשיר את הלוי, אם אתה לא תתעשר אתה בברכה. יפה. טוב, אז בואו נתקדם הלאה. עכשיו מגיעים לסיפור. אשכחי רבי יוחנן לענוקא דריש ריש לקיש. רבי יוחנן פוגש את האחיין שלו. איזה אחיין? הבן של ריש לקיש. אומר לי, אי מלי פסוקוך. אומר הדוד רבי יוחנן לאחיין, תגיד לי איזה פסוק. אומר האחיין, עשר תעשר. אז הוא אומר, עשר תעשר. פסוק בדברים. ואז האחיין שואל את רבי יוחנן, אומר לי, ומה עשר תעשר? האחיין היה פיקח, הוא שואל את רבי יוחנן, ומה באמת הפשט בפסוק הזה? מה זה הכפילות הזאת? עונה לו רבי יוחנן, עשר בשביל שתתעשר. יפה, ככה רבי יוחנן מסביר, זה העניין, תעשר בשביל שתתעשר, תעשה מעשות. אומר לי מין הולוך, שואל האחיין הקטנצ'יק, הבן של ריש לקיש, ילד יתום, שואל את רבי יוחנן, מי אמר לך, מאיפה אתה יודע את הדרשה הזאת, שהכפילות בתורה, עשר תעשר, זה מרמז, עשר בשביל שתתעשר. ככה שואל האחיין את רבי יוחנן. מה התשובה שהוא עונה לו? הוא אומר לו, זיל נסי, מה הבעיה, לך תנסה את זה. אומר לי, הוא מישורי לנשוי לקדוש ברוך הוא, והכתיב לא תנשוי את השם? אומר לי, אוכי אמר רבו ישעיה, חוץ מזו, במעשרות כן מותר לנסות השם, שנאמר, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף וביתי, ובחנו נינה בזאת אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. ומה עד בלי די? אמר רבי חנן ברכה, מערב, עד שיבלו שפתותיכם ולא מרדי. אז עונה לו רבי יוחנן, שמותר לנסות את השם. עכשיו, שואל הבן יהוידע, איך רבי יוחנן אומר לאחיין, לך תנסה את זה. שואל, האחיין שאל, מי אמר לך שזה ככה לדרוש עשר בשביל שתתעשר? ענה לו רבי יוחנן, איך תבדוק על עצמך? שואל הבן יהוידע, הרי לא תמיד אנחנו רואים שזה עובד. למה לא תמיד? כי לפעמים יש סיבות אחרות שלא מאפשרות את זה. אדם עשה חטאים גדולים, עשה כל מיני דברים כאלה. אז איך הוא אומר לו, לך תנסה? אומר הבן יהוידע פשוט מאוד. כי זה אחיין קטנטן, עוד אין לו עבירות. אז אדם שאין לו עבירות, ברור שיצליח במעשרות.
מי אין לו עבירות?
האחיין ששאל...
הוא היה רק בשער שחזר בתשובה.
לא. אנחנו מדברים עכשיו, אחרי פטירתו של ריש לקיש, היה לו ילד קטן, למד בחיידר, כיתה ג' עליו הכל הסיפור פה. והילד הקטן הזה אמר פסוק לרבי יוחנן, עשר תעשר. רבי יוחנן הסביר לו שזה עשר בשביל תתעשר. שאל הילד הקטן מכיתה ב' דוד, מאיפה אתה יודע שזה הפשט? מי אמר לך שזה הפשט? מה אומר רבי יוחנן? לך תבדוק אותי. שואל הבן יהוידע, מה זה תבדוק? הרי יש כאלה שזה לא עובד בגלל כל מיני סיבות. אז הוא קטן. אז מי לא זוכה במעשות האלה? בגלל הסיבות של עבירות מאוד גדולות. אבל הקטן שכזה אין לו שום בעיות. על כל פנים, ואז הוא שאל את רבי יוחנן, איך מותר לבדוק את השם בזה? הוא אמר לו רבי יוחנן, כן, בזה הקדוש ברוך הוא מורשה לבדוק אותו. עכשיו, הוא הביא לו את הפסוקים, שהם בחנוניה בזאת, ועד בלי די. אז אומר אותו ינוק הצדיק, יאווה מתי אוסום, אם הייתי מגיע לפסוקים האלה בנביא, אז הייתי גם כבר יודע את כל ההסברים האלה לבד, לא הייתי צריך אותך רבי יוחנן. ככה הוא אומר, יאווה מתי אוסום, לאי פסוקה, לא יאווה צריך נלך ולא יישאר הבוך. הוא אומר לו, מה, הפסוק הזה לא הייתי כל כך קשור איתו, הוא בנביא שמה, באיזה מקום שעוד לא הגענו, אז לכן, שרקוח שלימדת אותי, אבל בלי זה הייתי מבין את זה לבד. הבן יהוידע כמובן מסביר שזה לא כפשוטו, אבל הגמרא מביאה עוד סיפור. סיפור אחרון על מפגש בין רבי יוחנן לאחיין הקטן שלו. ותו אשכחי רבי יוחנן לינוקא דריש לקיש. עוד פעם מפגש רבי יוחנן בבן של ריש לקיש ביתום הקטן. דייסי ועומר, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם איזף ליבו. עוד פעם, מה ינוקא? קרא פסוק, אמר איזה פסוק. איוולת אדם, פסוק במשלי, איוולת אדם, תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. מי מוכן להסביר לנו מה הפשט בפסוק?
הוא עשה עבירה, עכשיו הוא זורף על השם, למה השם עושים לו צרות.
כן, זאת אומרת, הטיפשות של הבן אדם, העבירות שלו הן גורמות לו לעשות חטאים, וללכת בדרכים לא טובים, ואז שהוא מפסיד, הוא כועס על השם. למה חטאת? לא היית מפסיד. יסיב רבי יוחנן וקומטמה, אמר, מי כמיד דכסיבה בכסובה, דלא ירמי זה באורייתא? אז רבי יוחנן אומר, הרי כל הנביא והכתובים, כל החוכמה שם גלומה בעצם בתור החמישה חומשי תורה. אז איפה הפסוק הזה מרומז בתורה? מיד קפץ האחיין מכיתה ב' ואמר, מה הבעיה? אתו או מי לא ירמי זה? והכתיב, ויצא ליבם ויחרדו איש של אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוקים לנו? אחרי יוסף, שמסתבכו שם עם יוסף, אז הם הלכו כביכול בדרך לא טובה בזה שהם מכרו את יוסף. ואז מה הם אומרים? מה זאת עשה אלוקים לנו? אז הוא אומר, זה הנה איוולת אדם תצלף דרכו, ועל השם יזף ליבו. רבי יוחנן שומע את הגאונות הזאת, דל עיני, הוא מרים את העיניים, ואצלו זה היה מסובך, היה לו שם בעיות, ריסים גדולים או בעיות באפפיים, היו מרימים לו ידי מזלג כסף. והוא רצה להסתכל על האחיין החמוד הזה. וחזה בי, אס יאימה אפיקטה. אמא של היתום מהר מהר שלפה אותו משם, אמרה, בוא בוא תבוא הביתה, אל תבוא יחב עם דוד רבי יוחנן. למה? אומרו לי, תומי קמא, דלא לעבד לך כדי עבד לעבוך. הרי אתה יודע מה קרה לאבא ריש לקיש עם רבי יוחנן לפני כמה שנים, היה ביניהם איזה בלגן, ובסוף ריש לקיש נפטר מהבלגן, בוא תכנס הביתה, תמשיך ללמוד. אמר רבי יוחנן, מטר בשביל יחיד, פרנסה בשביל רבים. יש פה מאמר מאוד מאוד עמוק, ננסה להבין אותו ביחד כמה שאפשר. מטר בשביל יחיד. יש אחד צדיק, שהוא לא הספיק לזרוע היום בית הכנסת, זרה יותר מאוחר, אז הקדוש ברוך הוא יביא מטר בשבילו, אבל פרנסה בשביל רבים. אבל בדרך כלל להשפיע טובה, הטבה ביבול, זה מגיע לרבים, לא באופן פרטני. המאמר הזה צריך עוד הבנה, אבל זה פשטות של הדברים. הגמרא מביאה ראיה מטר בשביל יחיד, הכסיב, יפתח השם לך את אוצרו הטוב לתת מטר ארצך, אז אתה רואה שלך יהיה מטר. פרנסה בשביל רבים, דהיינו, עניין של איכות, זה בדרך כלל מגיע רק בשביל רבים, דכסיב, הנני ממתיר לכם לחם. אז לכם, לחם. מייסווה רבי יוסי ברבי יהודה אומר, למה אתה אומר שפרנסה איכות של השפעה זה רק יגיע כציבור ולא ליחידים. הרי יש מאמר מאוד יפה על שלושה, מייס ורבי יוסי ורבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הם, משה, אהרון ומרים. וג' מתנות טובות ניתנו על, על ידי שלושת הפרנסים האלה, על ידי משה, אהרון ומרים. מה זה השלושת המתנות האלו? ואלו הם באר, ענן ומן. אגב, הבאר, איך היא הייתה נראית? קודם כל, הגמרא אומרת, מי, בזכות מי הגיע הבאר? בזכות מרים. איך היה נראה הבאר הזה? ככה עם הגלגל הזה שאנחנו מדמיינים? אלא? אומר הרשי, זה היה סלע. זה היה סלע, שאותו משה צריך לדבר, אחרי פטירתה. אז מרים הביאה את הבאר, יפה מאוד. עמוד הענן בזכות אהרון. והמן בזכות משה. ואז מתארת הגמרא, מתה מרים, נסתלק הבאר. שנאמר, ותמות שם מרים וכתיב ותרי, ולא היה מים לידה. וחזרה אבל בזכות משה ואהרון, בזכות שניהם. אבל מתה אהרון. נסתלקו ענני הכבוד שהגיעו בזכותו, שנאמר, וישמע הכנעני מלך, איך יודעים שנסתלק ענני הכבוד? אז הגמרא מביאה פסוק, שעד כל הזמן שאהרון היה חי, הכנעני מלך הרד רעד להתעסק עם עם ישראל. ברגע שהוא שמע שאהרון נפטר, הוא שמע אין ענני הכבוד, הוא ארגן מלחמה. למה? כי אין להם את ההגנה. אז מה אתה רואה? שהעננים הגיעו בזכות אהרון והלכו מתי שהוא הלך. בוא נקרא את הפסוק בפנים שנאמר, וישמע הכנעני מלך הרד, מה שמו השמע? שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד, כסבור ניתנה לרשות תילחם בישראל. ואנו דחסיב ואירו כל העדה כי גבה אהרון. יש פסוק שבפשוט מה הכוונה? ואירו כל העדה כי גבה אהרון. כל עם ישראל ראה שגבה אהרון. אבל אנחנו יודעים שהתואר היא לא מנוקדת. זה לא, הרדווז אומר בדברים שלו, שהתורה לא מנוקדת, כי אם אתה מנקד, אתה מצמצם את ההבנה לניקוד. אבל יש כל פסוק וכל כך הרבה דרשות, לכן התורה לא מנוקדת, כי יש עוד המון דרשות. ומה הדרשה פה על הפסוק, ויראו כל העדה כי גבה אהרון? אמר רבי יבואו, אל תקרי ויראו, אלא ויראו, כדדריש ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, הביטוי כי בתורה, הוא מתפרש בארבע לשונות, כל פעם לפי מה שמתאים, או פירוש אחד זה אי, פירוש שני דילמה, פירוש שלישי אלא, פירוש רביעי דעה. ואצלנו, כי זה בדעה, מה הכוונה? ויראו כל העדה, כי גבה אהרון. מה זה, למה עם ישראל פחד?
הם יראו לאחרים.
בדיוק, עם ישראל פחד, כי הם ויראו, הם פחדו, ירד ענני הכבוד. למה? כי גבה אהרון. דהה גבה אהרון. ועכשיו הנה מלך הרד רוצה להילחם בנו. על כל פנים, רק הגמרא הוכיחה בכל האריכות פה, שאהרון מת, נסתלקו ענני הכבוד, זאת אומרת שהוא הביא את המתנה, את ענני הכבוד. אז יש לנו את מרים שהביאה את הבר, יש לנו את אהרון שהביא את ענני הכבוד, ומשה רבנו מה הביא? את האמן. קודם כל אומרת הגמרא, אחרי שאהרון נפטר, אז היה רגע שלא היה ענני הכבוד, אבל אחר כך גם הבר וגם ענני הכבוד חזרו בשניהם בזכות משה. אבל כשמת משה נסתלקו כולם, שנאמר והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד, בירח אחד. וכי בירח אחד, בחודש אחד, מתו משה, אהרון ומרים, מה פתאום? הרי ולא מרים מתה, בניסן יש פסוק על זה רשי מביא, ואהרון מת, באב, ומשה, באדר. אז למה כתוב שכל האירועים שלנו נכחדו בירח אחד? אלא מלמד שנתבטלו ג' המתנות טובות שניתנו על ידם, ונסתלקו כולם בירח אחד. על מאשכחון פרנסה בשביל יחיד. אומרת הגמרא, אז מה אתה רואה? שמשה רבנו בזכותו, היה לך את הבאר בסופו של דבר, תעננים ותמן. אז אתה רואה שגם עניינים של פרנסה מגיעים רק בשביל יחיד. למה אמרנו שרק מטר מגיע בשביל יחיד? אומרת הגמרא, שייני משה, כיוון דלרבים הוא, כיוון דלרבים הוא בוא, כרבים דמי. כן. אז מטר יכול לרדת מאוד ספציפי, כמו שהגמרא עוד מעט תספר. אבל איכות של עטבה בתבועה, זה בעצם לא ירד על יחיד. אלא אם כן הוא יחיד שהוא כמו רבים, כמו אצל משה רבינו. לכן הוא כן הוריד תאמן. אומרת הגמרא, סיפור, כמה סיפורים מדהימים. אנחנו מתחילים בשמחה עצומה. אחד, שתיים ושלוש, אומרת הגמרא, רבו נבר מנוח ורב שמואל ברידי ורב חיה מבסטניה, שני תלמידי חכמים גדולים, אבו שכיחי קמי דרובה, למדו תורה אצל רובה, כי נח נפשי דרובה, רובה הרבה שלהם נפטר, מה עושים? הולכים לחפש רב אחר, עושו לקמי דרב פופה. כל אימס דעה ואומר לו, שמייצה. ולא אבי מסתברי להו, אבי מרמזי הדדה, הם התרגלו לדרך הלימוד של רובה. אחר שלושת הצדיקים האלה הלכו לרב פופה. אז כל פעם שהיה אומר איזה מאמר שלא היה נראה להם, הם היו את העיניים אחד לשני, מרמזים עוד פעם הפשט הזה. אבל מה, לרוב פרופה, חולש דייט, זה כאב לו, השם ישמור, מספר את הגמרת את עמוד בית, אקרויו בחלמה, זה היה שלושה תלמידים, נכון? אז יראו לו בחלום, אל תדאג, ואכחיד את שלושת הרואים. הוא מקבל עדכון בחלום, אל תדאג, שלושת התלמידים האלה שמפריעים לך, לא יגיעו יותר. כי אבו מפטר אמיני, אמרנו, ליזלו רבונון בשלוימה. אז אני אגיד את הפשט שהבנו ידע אומר פה, לא את הפשט הפשוט. אומר הבנו ידע אחרי כזה חלום, אפילו שזה מאוד יציק לו, שכל פעם שהוא אומר את זה פשט, הם עושים, הוא ניסה למנוע את הגזרה. הוא מנסה לתקן אותה. הוא אמר להם, ליזלו רבונון בשלוימה. הוא מנסה לתקן את הגזרה. פשט הפשוט פה שהוא אמר להם שלום, כמו שנפרדים מאנשים שהולכים למות. אבל הבן אדם מסביר שהוא מנסה פה לתקן את זה שלא תהיה הגזרה הזאת. רב שימי ברשיה ושכיח כמי דרב פופה, איך?
מה הסיכום בסוף? מתו, לא מתו.
הגמרא לא אומרת מה קרה.
אז לא מתו
כאן. תלוי לפי הפשט הפשוט לכאורה הם כן מתו והוא נפרד מהם. לפי הבן ידע הוא בא לתקן את זה. הגמרא מביאה עוד ציבור דומה אבל שנגמר טוב. רב שימי ברשיה ושכיח כמי דרב פופה. רב שימי ברשי למד לפני רב פופה. אבל מה ומה כשלאיטובה? היה מפוצץ אותו בשאלות. יום אחד חזה דנוף על הלפי. יום אחד רב שימי שומע את הרבי רב פופה נופל על הפיו. והוא מתפלל שרחמנא ליצלן מכיסוף ודשימי. שימי רב שימי היה שיש שאלות עגונות. אז רב פופה מתפלל שהוא לא יתבייש. קביל עלי שתיקותה ולא תו לא יק שלי. באותו שנייה רב שימי קיבל. הוא מבין שהוא מפריע לרב. באותו שנייה קיבל על עצמו, נגמר הסיפור.
למה הוא לא בקשר לדעת את
התשובה? מי, רב פופה? זה כזאת שאלה טובה, צריך להסתכל פה בן יוידע. נראה לי שהוא לא מדבר על זה, אבל ננסה לראות. הוא אומר, רב פופה מה יתפלל להשם? שהוא יציל אותו מהבושות מרב שימי. שיתפלל שהוא יבין כל כך כל כך עמוק, שיהיה לו תירוצים להכל. טוב, הנה, נתנו תשובה מצוינת. הוא אומר, מה הוא יתפלל? הקדוש ברוך הוא יציל אותו מהבושות של רב שימי, מה הוא התכוון? שהוא יודע את התשובות. יפה מאוד. ברוך השם, צלת אותנו. אומרת הגמרא, ואף ריש לקיש, אחר הגמרא חוזרת ענייני מטר, ואף ריש לקיש סבר מטר בשביל יחיד. ריש לקיש סבר... כמו בעמוד א' שראינו שמטר יכול לרדת ליחידים. דאמר ריש לקיש מניין למטר בשביל יחיד, דכסיב שאלו מהשם מטר בית מלקוש, השם עושה חזיזים, ומטר גשם ייתן להם לאיש עשב בשדה. אז מה יכול שהגשם יורד רק בשביל כולם? תלמוד לומר לאיש. ותן יעיל לאיש, חבר גמרא אומרת עוד יותר, שזה עם זכוכית מגדלת יכול לרדת הגשם. לאיש יכול לאכול שדותיו, אומרת הגמרא יכול, נכון, דמה, ראינו פה מהפסוקים שגם יכול לרדת ירידת גשמים בשביל איש אחד. אבל אולי זה רק לכל השדות שלו, תלמוד לומר שדה. איש שדה יכול לכל השדה, תלמוד לומר עשב. זאת אומרת שזה יכול לרדת מאוד פרטני. ההנהגה של ירידת הגשמים יכולה לרדת מאוד פרטני, כמו שהגמרא מביאה סיפור מדהים. כעוד רב דניאל בר קטינה. אנחנו לא פוגשים אותו נראה לי הרבה, רב דניאל בר קטינה. אבל בוא נקרא איזה סייעתא דשמיא היה לו. אבל היה גינתא, היה לו גינה. כל יום היה ואזיל וסיר לו. הוא היה כל יום יורד, לבדוק מה המצב. אמר, או מישרי באי מיה, ואו מישרי לא באי מיה. הוא מסתכל על השדה ואומר, רגע, הרוגה הזאת נראה לי צריכה עוד כמה ליטרים, הרוגה הזאת כבר קיבלה מספיק. ואוסם מיטרי וקומשקה, כל איחד עם מבוא אליי. 10 דקות אחר כך, יש ירידת גשמים לאותה הרוגה שהוא מבקש. אז מה אנחנו רואים? שהמטר, הקדוש ברוך הוא מראה את ההנהגה הטובה שלו, גם בצורה פרטנית. אומרת הגמרא, מה זה השם עושה חזיזים? קראנו בפסוק הקודם את המשפט הזה, השם עושה חזיזים, מה זה חזיזים? אמר רבי יוסי בר חנינא מלמד שכל צדיק וצדיק קדוש ברוך הוא עושה לו חזיז בפני עצמו. מה חזיזים? אמר רבי יהודה פורחות, הכוונה שקדוש ברוך הוא מייצר עננים, עננים עננים, זה הענן הזה לרב דניאל בר קטינה, הענן הזה לרב השני, כל אחד לפי הצורך שלו. ואמר רבי יוחנן, חב רבי יוחנן אומר, ענייני תחזית, לפחות בהבנה הפשוטה שלנו, אנחנו מקבלים פה קצת ידיעות בענייני גשמים ותחזיות. אמר רבי יוחנן, סימן למטר פורחות. אם אתה רוצה לדעת שהולך לרדת גשם, זה על ידי עננים. איזה עננים? אמר רב פופה, אי וקלישת ותאי וסמיכת. עננים רקלים מתחת לעננים אבים. יותר זה סימן שהולך לרדת פה גשם. אמר רב יהודה, ניה למיקה ממיטראים יורד גשם חלש. לפני מטר, זאת אומרת, אתה ראית שכמה דקות יורד גשם חלש, ואז מתחיל חזק, תדע לך, הולך לרדת פה גשם רציני. אבל אם יורד חזק ופתאום גשם חלש, זה סימן שיפסק הגשם, זה לא הולך לרדת הרבה גשם. עוד הפעם, יש גשם חלש ואחריו חזק, סימן שהולך לרדת הרבה גשם חזק. יורד חזק ואז קצת חלש, סימן שזה הולך להיפסק. והגמרא מביאה לזה סימן, מאולתה, מכמה מטרי עושה מטרי, וסימון איך מאולתה, כמו קמח, שאתה מנפה, בהתחלה יורד קצת, ואז יורד הרבה, הנה סימן לגשמים, שאם יורד בהתחלה חלש ואחרי זה חזק, סימן שיורד פה אחריו חזק. אבל אחרי המטר, אם יורד חלש, סימן להפסקה, וסימון אוך חריה דה איזי. הצורה של האיזים שבהתחלה זה יורד חזק ואחרי זה חלש. הבינו ידע מוסיף על זה כל מיני מטעמים, אנחנו מתקדמים הלאה. אולה איקלה לבובל, אולה הלך לבבל, חזה פורחות, הוא פתאום רואה את העננים שדיברנו עליהם מקודם, שזה מרמז על ירידת גשמים. אז אמר להו פנו מלא, הוא אמר אולה, או, אני רואה את העננים האלה שעוד מעט יורד גשם, מה היה לפנות את כל הדברים מחוץ לבית, להכניס לבית? דעה שתו עושה מיטרה, לסוף לא עושה מיטרה, עובר שעה, שעתיים, שלוש, אין גשם. אמר, כי איכד משקר בבלוי, אוכל משקר מטריו. אמר אולה, כמו שהבבליים שקרנים, אז גם ככה הגשמים משקרים עליהם. טוב, הלאה, אומרת הגמרא עוד סיפור על אולה עם בבל, אולה איקלה לבובל, והוא רואה שם שעולה מאוד זול תמרים. מה לצנת נתמר בזוזה? אמר, אני לא מבין אותם. אם כל כך זול התמרים, איך הם לא עוסקים בתורה כמו שאפשר, אבל בלילה התמרים שהוא אכל בזול ציירו אותו. אמר, מה לצנת סכינה בזוזה ובבלו יסקה באורייתא? עכשיו הוא הפך, הוא אמר, איך יכול להיות שאנשים קונים סכינים בכמויות בזול, ואף על פי כן הם עוסקים בתורה. רואים לכל דבר שאדם רואה, יכול להיות לזה כמה פרשניות הפוכות. תניה רב לזר אומר, כל העולם כולו ממימי אוקיינוס ושוטה. בואו נראה הקדמה, יש פה עכשיו ויכוח בין רב לזר לרב ישוע, איך, ממה יש גשם? מה הרבנים אומרים, ממה יש גשם? ממה יש גשם? מעננים, שמאיפה העננים מקבלים את הגשם? אז אומרת הגמרא, יש ויכוח שלם, בואו נקרא, תניה רב לזר אומר, כל העולם כולו ממימי אוקיינוס ושוטה. שנאמר, ועד יעלה מן הארץ, וישקע את כל פני האדמה. אמר לו רבי יהושע, מה פתאום? לא יכול להיות, והמימי אוקיינוס מלוכים הם. אמר לו, נכון, אבל הם מותקים באבים. ככה רבי לזר עונה לו.
זה אז... מה שהמדענים אומרים היום.
יפה. בא רבי יהושע ואומר, כל העולם כולו, ממים העליונים הוא שותה. שנאמר, למטר השמיים תשתה מים. אלא מה אני מקיים ועד יעלה מן הארץ? מלמד שהעננים מתגברים ועולים לרקיע ופותחים פיהם, כן עוד הוא מקבלים מהם אתר, שנאמר יזקו אתר לידום. אז רבי יהושע מסתדר עם כל הפסוקים ואומר שלהפך, הגשמים מגיעים מלמעלה, ועד יעלה מן הארץ זה רק מתאר את העננים, שהם מגיעים לקבל את המים, ואז כמו רשת מעבירים אצלנו את המים.
מסננים לגאולה.
מה הפשט בוויכוח שלהם? האם זה ויכוח בענייני הטבע, גריידה? יש כאלה שאומרים שהם רוצים שהוויכוח שלהם, מה עיקר המים? מאיפה עיקר המים? זאת אומרת, יש נגיד, לפי רבי יהושע, הוא מסכים שהרבה מהמים מגיעים מהאוקיינוס, אבל הוא אומר, המים האלה לבד לא היו טובים. אתה יודע מה משפר אותם? המים שהם מקבלים גם מלמעלה. זה הוויכוח שלהם. לא שיש להם ויכוח כל כך קיצוני, אלא יש פה ויכוח, את עיקר הכוח, עיקר המים, מאיפה הם מגיעים. על כל פנים, בואו נסיים את הסוגיה, אומרת הגמרא, ומנוקבות הם ככברה, העננים זה כמו רשת יפה וטובה שנותנת גשם בצורה איכותית, ובאות ומחשרות מים בגבי קרקע, שנימה חשרות מים אבי שחקים, ואין בין טיפה לטיפה אלא כמלוא נימה, ללמדך שגדלו הם הגשמים כיום שנבראו בשמיים וארץ, שנימה עושה גדולות עדן חקר, וזה כתוב לגבי בריאת עולם, וכתיב הנותן מטר על פני ארץ, וכתיב לאלן, אני לא יודעת אם לא שמעת אלוקי עולם, השם אין חקר לתבונתו, וכתיב מכין לכם גבורת, הגמרא פה מביאה פה בקיצור, בעצם המילה חקר חקר מופיעה גם בגשמים, גם בבריאת העולם, זה מראה לנו שגדול היום הגשמים כבריאת העולם. אומרת הגמרא, כמען אז לא עוד הכסיב משקי הערים מעליותיו. יש פסוק שאומר משקי הערים מעליותיו. ואמר רבי יוחנן מעליותיו של הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, כמען כרבי יהושע. אם כתוב לנו משקי ערים מעליותיו, שאומרת משמע שהגשם מגיע מלמעלה. מה רב לזר שאמר שמאוקיינוס יענה? ורב לזר אומר, כיוון דסל כלא אוסו משקי מעליותיו, קורי לו. אומר רב לזר, לא, המים הגיעו מלמטה. עכשיו זה משקי ערים מעליותיו. דילו איתה מאחי, אומר רב לזר, פשט שלי מוכרח, דילו איתה מאחי, אבק ואפר מן השמיים, איך היא משקרת לה? הרי מגיע אבק ואפר מן השמיים, איך הוא מגיע? יש פסוק, אבק ואפר מן השמיים. יש פסוק שהקדוש ברוך הוא מביא משם, הרי זה מאיפה זה מהשמיים? אין שמה. אלא מה? כיוון דמדלי לאוסו, מיות שזה עולה מהאדמה, קוראים לזה מן השמיים. אוכנה מכיוון דסלקי לאוסו, מליותיו קוראו לי. אז אנחנו בסייעתא דשמיא, לפחות בדקות האחרונות, ראינו פה מחלוקת מאוד מפורסמת בש"ס, בין רבי יהושע לרב לזר, מאיפה עיקר המים? האם מהאוקיינוס או מהרקיע? בעזרת השם, היות שלמדנו היום, שהגשמים זה כזה יום גדול, שלכל הרבנים שמוסרים את הנפש, היום הזה, אם שיום הגשמים, יועיל ויועיל לכולנו בכל העניינים, ישועה ופרה ורבה בו.